אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. והיום, היום איתי באולפן אורח מיוחד, שקד גרין. שלום שקד.
אהלן שאול, שמח להתארח כאן.
שקד, אתה מביא לנו השבוע סיפור כלכלי קטן וחמוד כל הדרך מפריז.
נכון, והסיפור הזה הוא הסיפור של מנו, מנו קרז'אן.
My name is Manu. I'm 27 years old. I was born in Paris in the 18th district in Montmartre, not far from where Emily was shot.
מנו היא צעירה פריזאית שהצליחה לעשות משהו שאולי נשמע טריוויאלי למי שלא גר בפריז, אבל הוא על גבול הלא יאמן. היא הצליחה לארגן הקרנות שוטפות של סרטים צרפתים עם כתוביות באנגלית בפריז. ומה שיפה פה שאול זה שהיא עשתה את זה בגלל האהבה.
האהבה?
אהבה.
זה באמת נשמע מאוד צרפתי, אבל מה כל כך מיוחד בהקרנה של סרטים צרפתיים עם כתוביות באנגלית? יש כאלה בלי סוף, אפילו אני צפיתי בכמה סרטים כאלה פה בישראל בשנים האחרונות.
אתה אולי צפית בהם פה בישראל, אבל אם היית חי בפריז, והיית רוצה לצפות בפריז בסרט צרפתי עם כתוביות באנגלית, לא היית יכול, פשוט אין כאלה.
למה?
אין כאלה כי תעשיית הקולנוע הצרפתית היא תעשייה שמאוד גאה בעצמה, ומבחינתה היא פונה לקהל צרפתי דובר צרפתית. אם במקרה גרים בפריז או בכל עיר אחרת בצרפת, אנשים שצרפתית היא לא שפת האם שלהם, זה נחמד. אבל זו לא הבעיה של תעשיית הקולנוע הצרפתית. שיועילו בטובם וילמדו צרפתית. האנשים האלה פשוט לא היו קיימים עבור התעשייה בתור שוק כלכלי. עד שהגיע מנו.
אבל אמרת שמנו נולדה בפריז. למה עניין אותה לארגן הקרנה של סרטים צרפתיים עם כתוביות לאנגלית?
אז זה החלק בסיפור שבו הרומנטיקה נכנסת פנימה.
רומנטיקה וכלכלה?
נשבע לך.
אוקיי, אז השבוע בחיות כיס, מבוא לכלכלה רומנטית. איך צעירה פריזאית אחת הצליחה ליצור שוק שלם יש מאין כנגד כל הכוחות הכלכליים והתרבותיים שפעלו נגדה. שקד, אתה הכלכלה, נכון? איך בעצם הגעת לסיפור הזה?
ב-2019 סיימתי תואר ראשון בכלכלה, פילוסופיה ומדע המדינה, ולא ידעתי כל כך מה אני רוצה לעשות הלאה. אז תוך כדי שאני מתכנן טרקים בנפאל ומוציא ויזות להודו ולסין, התמיינתי למשרד כלכלן בפריז, שחברה ללימודים מפיצה. מפה לשם, יומיים לפני הטיסה שלי לנפאל, הודיעו לי שהתקבלתי.
אז במקום לארוז מוצ'ילה לנפאל, ארזת מזוודה של בורגנים ועלית על טיסה לפריז.
בדיוק. שכרתי דירה קטנה ליד הבסטיליה, למדתי לקשור עניבה, ואכלתי קורזונים וקרוק מדם, אבל משהו היה חסר לי. בתור אוהב קולנוע מושבע, התרגשתי מאוד להגיע לפריז. פינטזתי שהליכה לבתי הקולנוע תהיה חלק משמעותי מהחיים שלי בעיר, אבל הגעתי לפריז עם צרפתית מאוד בסיסית, ולא מצאתי שום הקרנות של סרטים צרפתים, עם כתוביות באנגלית.
זה כאילו לא עד כדי כך מפתיע אותי. הצרפתים ידועים בקנאות שלהם לשפה ולתרבות שלהם.
נכון, אבל פריז היא גם עיר קוסמופוליטית. יש בה אוניברסיטאות יוקרתיות עם סטודנטים מכל העולם, ומוסדות בינלאומיים כמו ה-OECD, שאליו הייתה קשורה העבודה שלי. יש בה קהילה בינלאומית ענקית, עשרות אלפי אנשים שלא שולטים בצרפתית. ולכל האנשים האלה, אין איך לראות סרטים צרפתיים, כאילו הם בעונש.
באסה.
באסה.
אז מה עשית?
התבאסתי. ואז נזכרתי שחברה מהלימודים שלחה לי טיפים לדברים שצריך לעשות בעיר. ואחד מהם דיבר על מין מועדון שמארגן הקרנות שבועיות של סרטים צרפתים עם כתוביות באנגלית.
אה, מעולה.
אז התלבשתי יפה, יחסית לעצמי. נכנסתי למטרו ונסעתי לרובע המראה הקסום, היכן שהייתה הקרנה של סרט בשם סיביל. הגעתי חצי שעה לפני הסרט ונכנסתי לבית קולנוע קטנטן, שצמוד אליו היה מעין סלון ענק עם כל מיני פינות ישיבה. ובקצה שלו עמדת בר ונשנושים, וכבר היו שם המון אנשים. צעירים, מבוגרים, אסיאתים, אירופאים, אמריקאים, כולם עם כוס יין או בירה ביד, מקשקשים ביניהם.
איך היה הסרט?
עם הרבה דרמה ומעט צנזורה. אבל מה שאני זוכר לא פחות מהסרט עצמו, הוא שבתחילת הסרט, מול אולם מלא, עלתה בחורה צעירה לבמה, והציגה לקהל באנגלית ראותה את עצמה ואת הסרט שעומד להתחיל.
ככה פגשת את מנו?
ככה פגשתי את מנו.
And as you probably guessed, we screen French films with English subtitles at independent cinemas in Paris. Thank you. Okay, enjoy the screening.
הרובע שמנו נולדה בו, מונמארט, נחשב לרובע האומנים בפריז.
זה רובע ששוכן על גבעה. הוא בעבר היה מנותק מהעיר, ולכן גם יש לו אופי די ייחודי. אם 10 קבין של רומנטיקה ירדו לפריז, 9 נטלה מונמארט. זה רובע שהמון תיירים מגיעים אליו בשביל להצטלם עם הנוף על המדרגות המפורסמות, לראות את צערי הרחוב, לשמוע איזה שנסון, לצפות בקברט, כזה.
בבית שמנו גדלה בו, קולנוע היה החיים. שני ההורים שלה היו שחקני קולנוע, והיא מספרת שהם העבירו אליה את התשוקה לסרטים בערך מגיל אפס.
My mom used to record some French films on TV, on tapes. She had big boxes at home with hundreds of French films that I would watch again and again.
בניגוד להורים שלה, מנו לא רצתה להיות שחקנית. מאז ומתמיד היא הרגישה הרבה יותר נוח מאחורי הקלעים, ולכן חלמה לביים או לערוך.
כשהיא סיימה את התיכון, מנו החליטה ללמוד קולנוע וספרות ותרבות אנגלית. תוך כדי הלימודים היא נסעה לחילופי סטודנטים בברלין.
ובברלין היא פגשה את מט, סטודנט אחר לקולנוע.
He is Australian and we studied together and we were going to the movies a lot in Berlin. I remember going to a small cinema who was playing German films with English subtitles and that was a great experience.
מנו ומט התאהבו, עד כדי כך שבתום הסמסטר ההוא, הוא עבר איתה בחזרה לפריז. רק שבניגוד לברלין, בפריז הם פתאום מצאו את עצמם בבעיה.
הם לא יכלו למצוא סרטים צרפתיים, עם כתוביות לאנגלית. התקופה הזו בחיים של מנו הייתה תקופה של שינויים. אנחנו מדברים פה על הסטאפ של 2015. היא הייתה בסך הכל בת 21, ניסתה לבנות את הקריירה שלה. היא החליטה לנסות להתקבל לבית הספר הכי טוב לעריכה בצרפת, לפמיס. מה שחייב אותה לעבור מבחני כניסה מ-90.
את השלב הראשון במבחנים בבית הספר לעריכה היא אומנם עברה, אבל השלב השני דרש ממנה משהו שלא היה לה שום ניסיון בו, וגם היה מנוגד לנטיות הטבעיות שלה. משהו שהיא ממש לא אהבה לעשות. לעמוד על במה ולדבר עם פאנל של בוחנים.
I was very nervous about the second stage. So I remember leaving my place and I was already crying in the street. out of stress and yeah. And so I failed.
זה לא הלך. מנו נכשלה במבחני הכניסה לבית הספר היוקרתי לקולנוע. לכישלון יש טעם מר, אבל לפעמים הוא גם עשוי לפנות מקום לתשוקות חדשות. וזה בדיוק מה שקרה למנו, שמצאת עצמה חושבת יותר ויותר על למה היא ומת לא יכולים לצפות ביחד בסרטים צרפתים בקולנוע. זה פשוט לא נראה לה הגיוני.
וזו הנקודה בסיפור שבה אנחנו צריכים לעצור שנייה, ולהבין מה יש בקולנוע הצרפתי שגאוות היחידה שלו כל כך מפותחת, שלא מעניין אותו בכלל לתרגם את הסרטים הצרפתיים לשפה אחרת.
קולנוע אני אוהב מרגע שהרשו לי ללכת לבד בלי ליווי הורי, הייתי הולך לסרטים.
זה יאיר רווה, הוא מבקר הקולנוע הכי אהוב עליי בישראל, כיום הוא כותב וכלכליסט, והוא גם מרצה בבית הספר מעלה לקולנוע בירושלים. רווה גדל בראשון לציון של שנות ה-70 וה-80, אז היו בעיר שלושה בתי קולנוע שהוא היה הולך אליהם באופן קבוע, ועוד אחד בשיקון המזרח, שזה היה ממש סיפור להגיע אליו. אבל זה עוד כלום, כי...
ואני חושב שמרגע שלא רק הרשו ללכת לבד לקולנוע, אלא הרשו לי לנסוע באוטובוס, נגיד גיל 14-15, אז בכל רגע שיכולתי, עליתי על שני אוטובוסים, לא היה קו ישיר מראשון לתל אביב, גרתי בפריפריה בשנות ה-80, והגעתי לתל אביב להתחיל לראות סרטים.
אחרי הרבה מאוד סרטים, רווה עשה מהתשוקה שלו קריירה, שזה תמיד מגניב. אבל עם כל הכבוד לראשון, יש עיר אחת בעולם שרווה אוהב לחזור אליה שוב ושוב, זו פריז. או כמו שהוא מגדיר אותה.
כל מי שמגיע לצרפת או לפריז באופן ספציפי, מגלה שהעיר הזאת היא סינמטק אחד גדול. זה מועדון קולנוע מופלא. אני חושב שכמה מהרטרוספקטיבות או מהחורים הקולנועיים הכי גדולים שהיו לי, השלמתי בעת ביקורים כתייר בפריז. יש שם פשוט בתי קולנוע שמוקדשים, למה שאנחנו קוראים קולנוע רפרטוארי, לא הסרטים שמופצים באופן שגרתי עכשיו, הסרטים המסחריים, אלא סרטים שאנשים שהם משוגעים לדבר, עוצרים תוכניות, משיגים עותקים חדשים ומשופצים, מציגים אותם במרתפים בריב גוש, כן, בגדה השמאלית, או בבית קולנוע כמו מקמהון ליד שער הניצחון, סרטים ש... שמבחינתי הדבר שהכי חיפשתי שם זה את הקלאסיקות של הקולנוע האמריקאי שלא יכולתי לראות בשום מקום.
עיר נהדרת לחובבי קולנוע וסינופילים בכל הגדלים המינים והצבעים. יש רק בעיה אחת עם העניין הזה.
קולנוע צרפתי. מראים יש תוכנית פתאום איזשהו סוג של מחווה לרנואר או איזשהו לז'אן ויגו, טריפור, גודר. לי כתייר אין מה לעשות שם וזה תמיד הפסד דורה גדול. כי הסרטים האלה מוקרנים רק בשפת המקור, לא תרגום לאנגלית.
והשאלה היחידה היא, למה? למה זה ככה?
אני חושב שלצרפתים יש איזושהי סנוביות מאוד גדולה, כשזה מגיע לצרפתית. אני חושב שזו אומה מאוד אורתודוקסית, מבחינת השפה שלהם. זה גם מגיע מצד המדינה, אבל אני חושב שזה גם מורגש מצד אנשי התרבות עצמם, ואפילו הקהל, הם לא אוהבים את האמריקניזציה, הם מאוד מאוד נאמנים לתרבות הצרפתית ולשפה הצרפתית.
וזה בדיוק הקטע הקצת מוזר בסיפור הזה. זה לא שהצרפתים לא אוהבים תרבויות אחרות, הם כן.
אז הצרפתים אוהבים לראות את הסרטים האמריקאים, אוהבים לראות את הקלאסיקות, אוהבים לראות מה קורה מהעולם, סרטים ישראלים למשל בשנים האחרונות, מאוד מצליחים בצרפת, הסרטים של נדב לפיד, הסרטים של האחים שלומי ורונית אלקבץ, הם אוהבים את התרבות, בייחוד הם אוהבים את התרבות שמרגישים שמדברת באיזשהו סוג של אידיום צרפתי, הם אוהבים את זה שנדב לפיד והאחים אלקבץ, מושפעים מהקולנוע הצרפתי.
הם פשוט לא חושבים, אפילו לרגע, שבתוך צרפת עצמה, הם צריכים לעשות מאמץ כלשהו, בשביל להנגיש את התרבות שלהם לזרים, שיתכבדו וילמדו צרפתית.
מנו באמת הבינו שהמנטליות התרבותית הצרפתית יוצרת להם הזדמנות עסקית. הם הבינו שחברות ההפקה הצרפתיות לא מתעניינות בכלל בקהל גדול של צופי קולנוע שאינם דוברים צרפתית, אבל גרים בצרפת ורוצים לצפות בסרטים צרפתים חדשים בקולנוע. הם הבינו שהם יכולים למצוא את האנשים האלה, לחבר אותם וליצור כאן שוק חדש לגמרי. ואם זה נשמע לכם שאפתני, זה באמת היה שאפתני, ולגמרי לא באופי של מנו.
Matt always wanted to be an entrepreneur. I never really had this fiber, but he was very eager to, you know, start a business one day. And we decided, well, if it doesn't exist, then why shouldn't we start it on our own?
אז בלי שום ניסיון קודם ביזמות, מנו ומט פשוט החליטו ליצור את השוק הזה מאפס, שוק של קולנוע צרפתי עם כתוביות באנגלית לקהל בינלאומי בפריז. מנו לא ידע שמה שמחכה לה הוא מסע ארוך וסיזיפי של כמה שנים, מסע שכלל מלחמות תוך כדי תנועה, והרבה מאוד אחריות על הכתפיים שלה ושלה בלבד. כדי להבין עד כמה חריג מה שמנו עשתה, צריך להבין קודם איך עובדת תעשיית הקולנוע. ובשביל זה, אני רוצה שתכירו את אפי ליפשיץ.
אני אפי ליפשיץ, אני מייסד שותף במובילנד בתי קולנוע, וכבר 2.5 עשורים פלוס מתעסק בתחום הזה של סרטים קולנוע, הום וידאו בכל מיני צורות ודרכים.
אפי ליפשיץ הוא אנציקלופדיה מהלכת של קולנוע ומוזיקה. אם אתם לא עוקבים אחרי שרשורי הסרטים והיצירות שלו בטוויטר, אתם מפסידים עונג צרוף. אפי עזר לנו לפרק את שרשרת הערך של עולם הקולנוע. שרשרת שמתחילה ביוצרים וביוצרות של הסרטים, ומסתיימת בצופים ובצופות שיושבים באולם, אוכלים פופקורן ורואים את הסרט. תהליך יצירה של סרט זה עניין יקר, מישהו צריך לממן את זה. יש סרטים עצמאיים קטנים, שממומנים בכל מיני דרכים לא דרכים, אבל רוב הסרטים, סרטי המיינסטרים, ממומנים בידי חברות הפקה גדולות. לרוב, אם כי לא תמיד, אלה פשוט האולפנים הגדולים.
כשאני מדבר אולפן, אני מדבר על הסטודיוס המייג'ורס הגדולים, קרי דיסני, וורנר, יוניברסל, פארמאונט, מה שהיה פוקס והיום זה גם דיסני, אני מדבר על הסוני, על החיות האלה.
כשהסרט מוכן צריך להפיץ אותו, ואני יודע זה נשמע קצת ארכאי, אבל בסוף מישהו צריך אשכרה לקחת את הסרט מהחברה ולהעביר אותו לבתי הקולנוע, בטח בעולם של פעם שעוד לא היה דיגיטלי.
הפצה הייתה בעבר אישו מאוד מאוד גדול בקולנוע, כי הפצה זה היה להפיק אלפי פרינטים של פילם, וכל סק כזה של פילם עם 5 גלגלים בממוצע, 4-5 גלגלים שוקל איזה 120 קילו, שצריך להפיץ בכל העולם, אפילו עם כל ארצות הברית, זה וואחד לוגיסטיקה, זה לא דבר פשוט להתמודד איתו, ולא הרבה ידעו לעשות את זה. אולפנים, היה להם את היכולת, הידע, את הכוח, את המערך הלוגיסטי להתמודד עם הדברים, היום זה יותר פשוט, כי הכל בארדיסקים, קל לשכפל, קל להפיץ, קל לשנע.
בארצות הברית אגב, האולפנים הגדולים מחזיקים גם בחברות הפקה, וגם בחברות הפצה, והרבה פעמים הם מפיצים סרטים שהם בכלל לא הפיקו בעצמם, אלא רק קנו את זכויות ההפצה שלהם.
הסרט מגיע לבתי הקולנוע, ושם הכרטיסים שאנשים קונים מתחלקים בין בית הקולנוע לבין חברת ההפצה. בגדול הכסף הזה נחלק בין חברת ההפצה לבין בית הקולנוע, בשביל כלל אצבע, זה לא בדיוק על האחוז, אבל אפשר לקחת 50-50 ככלל אצבע.
אז היופי בכל הסיפור הזה הוא שלמרות שבתי הקולנוע לוקחים לכיס חצי מעלות הכרטיס והכרטיס יקר, הם בכלל לא עושים את הרווח שלהם ממכירת כרטיסים. אני זוכר שלפני הרבה שנים קראתי את הדוחות הכספיים של חברת גלובוס מקס הישראלית, חברה שפעם החזיקה ברשת קולנועי גלובוס, רשת שהיום נקראת הוט סינמה, ונדהמתי אז לגלות שהרווח שלה לא מגיע מהסרטים עצמם, אלא ממשהו אחר.
אוקיי, אם אני זוכר נכון, היה אפשר לראות שאת הכסף הם לא עושים, לפחות מבחינת רווחיות, היא לא הייתה במכירת הכרטיסים, אלא באוכל שהם מכרו, נכון?
חד משמעית 100% נכון, כבר 130 שנה בכל העולם.
אז אם שאלתם את עצמכם פעם למה הפופקורן בקולנוע כל כך יקר, או השתייה, או כל דבר אחר, אז זו בדיוק התשובה. בתי קולנוע עושים את הכסף שלהם מהאוכל ולא מהסרטים. החצי שהם לוקחים ממחיר הכרטיס שאתם משלמים, רק מכסה את עלויות התפעול של הסרט ושל האולמות, וזהו, הרווח האמיתי בא מהאוכל. אז כך נראית שרשרת הערך של הקולנוע מקצה לקצה. אבל רגע, יש בה הסתעפות חשובה.
מנו הייתה צריכה להשיג עותקים של סרטים צרפתים עם כתוביות לאנגלית. אבל מי שמחזיקים בעותקים האלה הן לא חברות ההפצה הצרפתיות שמפיצות סרטים בתוך צרפת, אלא גופים אחרים, מפיצים בינלאומיים.
כשחברת הפקה רוצה להפיץ את הסרט שלה מעבר למדינה שהיא עצמה פועלת בה, למשל להפיץ סרטים אמריקאים מחוץ לארצות הברית, היא תתקשר עם כמה חברות הפצה ממדינות אחרות, וכל אחת מהן תפיץ את הסרט במדינות שונות. בשביל לעשות את זה, הסרטים צריכים לעבור תהליך של לוקליזציה. כלומר, להוסיף להם כתוביות לשפות שונות, ובחלק מהמדינות גם להחליף את הדיבורים של השחקנים והשחקניות בדיבוב לשפה המקומית, כמו למשל שעושים בישראל עם סרטים שפונים לילדים.
מנו חיפשה בצרפת עותק של סרט צרפתי, אבל עם כתוביות באנגלית. היא מצאת עצמה מדברת עם מפיצים בינלאומיים שלא הבינו מה היא רוצה מהחיים שלהם. הם לא יודעים להפיץ סרט צרפתי בתוך צרפת, בשביל זה יש חברת הפצה אחרת. הם יודעים להפיץ סרט צרפתי מחוץ לצרפת.
וחוץ מזה, חברות הפצה, בין אם זה מקומיות או בינלאומיות, לא מפיצות סרטים בשביל הקרנה אחת. זה פשוט לא כלכלי מבחינתן.
הסיבה שלא עושים את זה בדרך כלל היא שקולנוע בנוי על שיווק מאוד מסיבי של האולפן, מה שיוצא סרט, והקרנות מסחריות, מסה של הקרנות, בוודאי בשבועות הראשונים. ברגע שאתה צריך לשבץ שם הקרנה מאוד ספציפית שהיא עם לוקליזציה אחרת, קרי כתוביות בשפה אחרת, דיבוב בשפה אחרת או כל מיני דברים כאלה, אתה צריך לפרסם. עכשיו, לפרסם הקרנה מאוד ספציפית, בבית קולנוע מאוד ספציפי, בשעה מאוד ספציפית, זה דבר יקר ולא תמיד הכי משתלם, כי תחשוב שגם הקרנה מאוד מוצלחת, הבאת 70-100 איש, זה נהדר. אבל לצאת בקמפיין פרסום ל-70 או 100 איש זה קצת קשה.
למרות שזה נגד את ההיגיון הכלכלי של תעשיית הקולנוע, מנו ומט החליטו לנסות בכל זאת, לארגן הקרנה של סרט צרפתי עם כתוביות באנגלית, ולראות אם היא מצליחה להביא מספיק קהל. התחנה הראשונה שלה הייתה בית קולנוע מיתולוגי בפריז בשם סטודיו 28.
סטודיו 28 נוסד, כמו שהשם שלו מרמז, ב-1928, והוא בית הקולנוע הכי ותיק בפריז. הוא ממוקם במונמרט, יש לו חצר גדולה, וחלק מהאנשים מגיעים אליו סתם בשביל לשבת, לשתות, לאכול משהו, מבלי להיכנס בכלל לסרט. אם אתם מכירים את קולנוע לב סמדר בירושלים, אז זה דומה, רק הרבה יותר פריזאי.
And we also knew that one of the big aspects was the getting together and having drinks before the event. And Studio 28 has a bar where a lot of people from the neighborhood go. Even if they're not going to watch a film.
סטודיו 28 הוא בית קולנוע קטן ועצמאי, ובתי קולנוע עצמאיים הם עניין משמעותי בפריז, ובצרפת כולה. פעם היו יותר מהם, זה נכון, כמו בניו יורק ואפילו בתל אביב, אבל בזמן שבתל אביב ובניו יורק כבר ממש בקושי אפשר למצוא כאלה, בפריז הם שורדים ובגדול. בין היתר בזכות סבסוד ממשלתי.
הממשלה מסבסדת בתי קולנוע?
כן, ובזכות זה הכרטיסים בבתי הקולנוע העצמאיים זולים יותר. משהו כמו 8 יורו לכרטיס בלבד.
מבקר הקולנוע יאיר רווה סיפר לי על בתי הקולנוע העצמאיים, והייתה לו דרך ציורית לתאר אותם.
זה מין מרתפים כאלה, אני אוהב את ההגדרה הזאת מרתפים, כי גם זה הופך את זה למשהו שהוא אנדרגראונדי, אבל זה גם משהו שבשנים האחרונות אין שם קליטה סלולרית. אתה מנותק לגמרי מכל מה שנראה כמו הווה, אתה ממש נכנס איזשהו סוג של מועדון אלטרנטיבי, שבדל לבלה בתוך שנות ה-40 של הקולנוע האמריקאי.
לבתי הקולנוע העצמאיים יש במובן מסוים יתרון לקוטן. הם כל כך שכונתיים שממש מכירים את הקהל שלהם ויודעים לספק לו בדיוק את הסרטים שמעניינים אותו. הסבסוד הממשלתי מאפשר להם להתחרות ברשתות הגדולות ולהישאר בחיים.
אז מנו שלחה איזה מייל לבעלים של הקולנוע עצמאי סטודיו 28.
He said he actually had thought about it because in Mombad fair a lot of international people and, you know, tourists, expats, but he never got the chance to set it up and to spread the word, etc. So he said if you want to do it then we can try, go ahead.
מנו ומת התרגשו מאוד. עד אותו רגע הם היו בסך הכל שני אנשים צעירים עם רעיון. מאותה פגישה הם הפכו להיות שני אנשים צעירים שמנסים להוציא את החלומות שלהם לפועל. יזמים.
הבעלים של הקולנוע שאל את מנו ומת איזה סרט הם חשבו להקרין. ומבחינתם זה היה ברור. אמלי.
אמלי a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même.
אמלי יצא ב-2001, לפני 20 שנה. הוא מהר מאוד הפך ללהיט בינלאומי. עד היום הוא מהסרטים הצרפתיים המצליחים ביותר בכל הזמנים. ולא רק בצרפת, הוא שבר קופות בכל העולם. בשביל הצרפתים, זה היה כמעט כאילו נפוליאון, בכבודו ובעצמו, קם מהקבר לחדש את ימי האימפריה. הם הרגישו שהם שוב על מפת הקולנוע העולמית.
אמלי גם התאים במיוחד לניסוי שמנו רצתה לעשות, כי רוב הסצנות המפורסמות שלו צולמו במונמרט, כולל סצנה ספציפית שהתרחשה באותו בית קולנוע ממש, סטודיו 28. אז אחרי שהסרט נבחר, בפני מנו עמדה משימה לא פשוטה, להשיג עותק מהסרט עם כתוביות באנגלית.
התחנה הראשונה שלה במסע הייתה חברת ההפצה של אמלי, UGC. אחרי הרבה מאוד טלפונים, היא גילתה שבימי הסרט בכלל רכש בחזרה את הזכויות על הסרט. אז היא הפעילה קשרים דרך ההורים שלה, משכה בכמה חוטים ונדנדה ונדנדה, עד שהצליחה להגיע ישירות לבימי, שאחרי פיץ' טלפוני העניק את ברכתו. וכך היא הצליחה לזכור את העותק להקרנה אחת עבור כמה מאות אירו שהיא הוציאה מהכיס שלה.
הם אפילו בחרו לזה שם.
Lost in Translation.
נשאר רק דבר אחד.
להביא קהל.
All week I was mapping Paris with all the places where I thought there would be some English speakers. And I would go on my bike and leave some flyers in each little shop. Or embassy, library, university, cafe. For a whole week I did that every day.
מבחינת מנו, ההשקעה הזו השתלמה.
We sold 60 tickets.
60 כרטיסים זה נשמע מעט קצת, לא? זה רק אני?
בוא נגיד ככה, בשביל פעם ראשונה, בשביל ניסוי שלא היה ברור אם יביא אפילו בן אדם אחד, גם מנו וגם הבעלים של בית הקולנוע היו מרוצים.
אוקיי, קיבלתי. איך הלכה הקרנה עצמה?
אז זהו ש...
לא טוב?
דווקא כן, אבל בערב הראשון של Lost in Translation, שנייה לפני התגשמות החזון, כשהקהל כבר ישב באולם וחיכה, זה לא הלך כל כך טוב.
I had prepared every single word I had to say, and I went on stage and forgot everything. Literally everything. I think all I could say was like, bonsoir, hello. So I just left the stage, and I locked myself in the bathroom and cried.
אחרי שהקרנה התחילה, מנו יצא בשקט מהשירותים, התיישבה באולם בחסות החושך, וראתה את מה שהיא יצרה במו ידיה. קהל של 60 דוברי אנגלית, שצפו בסרט צרפתי עם כתוביות באנגלית, בבית קולנוע פריזאי. שנייה לפני זה לא היה שוק, ופתאום היה אחד. וככה, עם הרבה מאוד מאמץ, עסק חדש נולד.
מנו ראתה כי טוב, והלכה לחפש את הסרט הבא. כדי להגדיל סיכוי הצלחה, היא חיפשה שובר קופות. ולכן, הסרט הבא בתור היה מון רואה. בתרגום לעברית זה אומר מלך שלי. הסרט הזה יצא ב-2015. הוא היה אחד הסרטים המדוברים באותה תקופה.
We had 120 spectators on the second screening. We doubled in one month.
ההקרנה השלישית הייתה סרט של הבימאי הצרפתי קלוד ללוש. אמא של מנו שיחקה באחד הסרטים שלו והם נשארו חברים. ומנו מספרת שהוא מגיע מדי פעם לצפות בסרטים בסטודיו 28. להקרנה הזו כבר הגיעו 180 צופים, ועוד כמה עשרות עמדו בחוץ בדרכם לגלות שעזלו כל הכרטיסים.
So we kept going every month, and the queue would get longer and longer in front of Studio 28. Yeah, it was a nice feeling.
מהר מאוד, Lost in Translation הפכה לקהילה פריזאית של אוהבי קולנוע. אבל, למרות שמנו הצליחה לארגן עוד הקרנות, ולמרות שמספר הצופים גדל מהקרנה להקרנה, זה ממש לא אומר שזה הלך חלק. המשימה הבסיסית עבור כל הקרנה הייתה למצוא את העותק הבודד של הסרט שהיו לו כתוביות באנגלית. חלק מחברות ההפצה והסוכנים הבינלאומיים פשוט התעלמו ממנה לחלוטין. לעתים המפיצים הבינלאומיים דרשו ממנה עמלה כזו מופרכת שהיא פשוט לא יכלה להרשות לעצמה לשלם, והיא נאלצה לוותר.
אבל לאט לאט השמועה בתעשייה רצה. יותר ויותר אנשים באו להקרנות וסיפרו לחברים, ותקשורת מקומית החלה להעניק תשומת לב, ובזכות כל זה, וגם בזכות הנדנודים האינסופיים של מנו, חברות ההפצה התחילו להכיר את הצעירה הפריזאית החצופה, שלא מוותרת ויודעת למלא אולמות. אם בהתחלה היא ארגנה הקרנה כל חודש, כי את רוב הזמן היא הקדישה למסע בעקבות העותק של הסרט עם הכתוביות באנגלית, אחרי שנה היא כבר ארגנה הקרנות מדי שבוע. היא עדיין הייתה צריכה להתקשר מלא, ולשמוע לא מעט פעמים את המילה לא. אבל המפיצים של הסרטים כבר הבינו שיש פה מישהי רצינית, ושכדאי לשמור לזה עותקים. כי בסוף, מעבר לאינטרס הכלכלי הצר, יש להם אינטרס שהסרט יעבור מפה לאוזן בתוך הקהילה הבינלאומית, ויהיה חלק מהבאז שהמפיצים מנסים ליצור מסביב לכל סרט חדש. בכמה הקרנות כאלה היית?
כנראה כמה עשרות.
וואו, אתה באמת חובב קולנוע. איך זה נראה? מי הקהל שמגיע? איך האוכל?
מהרגע שאתה נכנס, משהו מרגיש אחרת. אתה רואה אנשים שלא מכירים אלה את אלה, פשוט ניגשים אחד לשני ומתחילים לדבר. ומה שיפה זה גם שתמיד הקהל מאוד מגוון. יש את הקבועים, אבל גם תמיד יש חדשים. ויש גם זרים, אבל גם הרבה צרפתים, שפשוט מחפשים חוויה אחרת של קולנוע. זה באמת מאוד שונה מסתם ללכת לקולנוע. זה יותר כמו להיות חבר באיזה מועדון מגניב.
מלבד האנרגיה, הזמן והמאמץ שהעסק עצמו דורש ממנה, גם ההצלחה של Lost in Translation העמידה את מנו ברגעים לא נעימים כל כך. למשל, כשמנו הבינה שהביקוש מאוד גדל, ושאולם קולנוע אחד כבר לא מספיק, היא החליטה לארגן הקרנות בבתי קולנוע נוספים.
העניין הוא שהבעלים של סטודיו 28 ממש לא אהב את זה. הוא דרש ממנו לעבוד רק איתו, בבלעדיות. היא לא הסכימה, אז בתגובה הוא פשוט חתך, הפסיק את שיתוף הפעולה ביניהם באופן חד צדדי.
כלומר שהיא איבדה את המקום המרכזי שבו היא ערכה הקרנות, את המקום שהפך להיות הבית של המועדון שלה, קשוח.
יותר מזה, הוא אפילו ניסה להתחרות בה עם הקרנות משלו, וזה היה מבחן משמעותי בשבילה. זה נכון שבשלב הזה היא כבר די הצליחה, ועדיין היא עוד לא ידעה מה זה להתמודד עם שותף עסקי שפתאום בא אליה בדרישות, ובאופן די אגרסיבי. בסופו של דבר, הניסיונות של בעל בית הקולנוע לארגן הקרנות מתחרות נכשלו. הקהל פשוט לא בא, כי הוא חיפש משהו אחר. הוא חיפש את הערך המוסף שרק Lost in Translation ידע להביא לו. קהילה, תחושה של יחד. זו הייתה הנקודה שבה מנו הבינה שהיא כבר לא זקוקה לסטודיו 28, או לכל קולנוע ספציפי אחר לצורך העניין. היא זו שבעמל רב הצליחה לייצר את הקהילה הזו ולחבר אותה יחד, והיא זו שהבינה איך לתרגם את הקהילה הזו לכוח שוק. זה הביזנס שלה.
השנה כבר הייתה 2019. בשלב הזה, העסק של מנו כבר עמד על הרגליים והתחיל ללכת לבד. הזוגיות שלה עם מת מצד שני עמדה עכשיו מול המבחן שלה. מת התקבל לעבודה רצינית, עבודה של גדולים בפירמה פיננסית בלונדון. הוא רצה לעבור לגור שם. מנו הסכימה לעבור לגור איתו, אבל היא לא רצתה לוותר על Lost in Translation. עם כל כאב הראש היא עברה עם העסק הזה, היא רצתה להמשיך לגדל אותו. אז הם החליטו להפסיק להרבב עבודה וזוגיות. מת עבד בעבודה שלו, ומנו נסע ברכבת לפריז בכל סוף שבוע להקרנות לבדה. זמן קצר לאחר מכן, בתחילת 2020, הגיע מבחן גדול נוסף. הקורונה. בתי הקולנוע בצרפת נסגרו און אנד אוף במשך כמעט שנה, ומנו נאלצה להסתגל. אלה היו חודשים מפחידים שבמהלכם היא הייתה בטוחה שהמפעל שעבדה עליו במשך כמה שנים כבר לא יחזור לחיים. ואז היה לה רעיון. אם העולם עובר לזום, גם היא יכולה לעבור לזום. אז היא יזמה שיתוף פעולה עם חברה שמשדרת סרטים אונליין, ועל גבי הפלטפורמה הטכנולוגית שלהם, היא החלה לארגן לקהל שלה הקרנות וירטואליות של Lost in Translation. ואנשים נענו. כשכולם תקועים בבית בעולם שנאבק במגפה, מסתבר שאנשים מחפשים את האסקפיזם שלהם יותר מתמיד. מי היה מאמין? מתישהו, הגל ההוא של הקורונה עבר. בתי הקולנוע החלו להיפתח מחדש, כל האנשים שהיו תקועים בבתים שלהם במהלך הקורונה רק רצו לצאת מהם, כך ששבוע אחרי שבוע, מנו שברה את ציי ההקרנות שלה, והחששות שלה התבדו.
I've got the numbers. So since the beginning we had 25,000 spectators. We showed 280 French films. We have 45 different nationalities.
למרות האתגרים שהצליחה להתמודד איתם, למרות המספרים היפים, למרות שהיא יצרה בעצמה שוק חדש שלא היה שם קודם, בסוף Lost in Translation הוא עדיין עסק די קטן. עסק שתפור למידותיו של אדם אחד. עד היום, מנו עושה כמעט הכל בעצמה.
For you, it's a hobby, it's not a business.
It's what you would call a lifestyle business. Just a business that can make enough money, little money for one person, but I can't have right now an employee.
למה זה ככה? זה בדיוק כמו שאפי ליפשיץ אמר. בתי קולנוע לא באמת עושים את הכסף שלהם מהקרנות סרטים, ולכן מי שמנסה לבנות את העסק שלה על הקרנות סרטים היא טיפה בבעיה. מנו ומת כבר לא ביחד. כשהקורונה התחילה, היא חזרה לפריז, והוא חזר לאוסטרליה, והם נפרדו. ככה זה. רק באמריקה לכל סרט יש סוף טוב ודביק. הסרטים הצרפתיים נגמרים אחרת. אבל זה גם בסדר, כי הסרט של מנו עוד לא נגמר בכלל.
ועודנו מדברים, היא עובדת על להרחיב את Lost in Translation. קהילות של תושבים זרים יש בערים רבות, כמו רומא ומדריד ובריסל, וגם שם יש קהל שרוצה לספוט בסרטים צרפתיים עם כתוביות לאנגלית, ולא יכול, כי פשוט אין.
ובסוף, כל המפעל הזה, מפעל של אישה אחת שמאפשר לעשרות אלפי חובבי וחובבות קולנוע להיפגש יחד וליהנות מהקולנוע הצרפתי, התחיל מהרצון שלה לראות סרט בשפת האם שלה, יחד עם בן הזוג שלה, שדובר שפה אחרת. ככה, פשוט.
Or a very impressive thing you created.
It's still like human sized. That's what I like. I don't think it's a company that will be scalable, but it can still exist and continue and keep growing. Yeah, I hope so.
מישהי שלא מנסה להפוך את החברה שלה למפלצת עולמית בכל מחיר, אלא למשהו בגודל אנושי, שמחבר אנשים יחד. מתי בפעם האחרונה נתקלתם בעסק? כזה. ככה נראית כלכלה רומנטית. אתם האזנתם והאזנתן לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגי, עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט. תודה גם לנועם ברלכיס על הסיוע בעריכה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי. את הסיפור הזה של מנו ולוסט אין פרנסליישן הביא לנו שקט גרין כל הדרך מפריז. תודה רבה שקט.
תודה רבה שאול. שמחתי מאוד להתארח אצלכם בחיות כיס.
אתה מוזמן בכל יום. כל הפרקים הקודמים והבאים של חיות כיס זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, אנחנו נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש. עד אז, תודה רבה שהאזנתם.